השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת תמר בת רבי מורי חיים צעידי, זיכרונה לברכה. עליה נאמר חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, היום שנתיים לפטירתה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממחת במסכת פסחים. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונגיע לשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון ימשיך את מה שלמדנו ביומיים האחרונים לגבי הועיל. בחלק השני נראה שיטות איך למנוע החמצה. ובחלק השלישי נראה מאיזה שלב העיסה מוגדרת כחמץ. אז החלק הראשון המשך סוגיית הועיל. ולפני שנתחיל את הגמרא עצמה נעשה לנו שתי תזכורות. תזכורת אחת זה שלפני יומיים בגמרא במבב עמוד ב' ראינו מחלוקת על מי שאופה מיום טוב לחול. כמובן ביום טוב עצמו לצורך יום טוב מותר לפות כי זה צורך אוכל נפש, אבל ליום חול אסור ועקרונית הוא אמור ללקוט על זה, אבל בכל זאת יש מחלוקת האם הוא באמת לוקה. רב חיסטה אומר שלוקה, רבא אומר שלא לוקה. ומה המחלוקת? המחלוקת היא האם אומרים הועיל. כלומר, רבא שאומר שלא לוקה, הוא אומר, נכון שהוא לא אפץ בשביל היום, כי הוא כבר אכל צהריים ולא מתכוון לאכול עד היום, אבל הועיל ואולי פתאום יגיעו אורחים, ואז הוא כן ייתן להם את מה שהוא אפה, זה אומר שמה שהוא אפה הוא לא ממש רק לצורך חול, אלא יש לו איזשהו פוטנציאל גם להיות לצורך יום טוב, ולכן הוא לא לוקה. זה נקרא הועיל. לעומת זאת רב חיסטה אומר שהוא לוקה, כי לא אומרים הועיל, כי סוף סוף כשהוא אפה לא היה לו מושג שהולכים להגיע אורחים. עד כאן המחלוקת שם, שוב שנזכור, לרבא לא לוקה כי אומרים הועיל, לרב חיסטה לוקה כי לא אומרים הועיל, זאת תזכורת אחת, ודיברנו על הסוגיה הזאת ביומיים האחרונים. תזכורת שנייה זה למשנה שם במבב עמוד א' לגבי הבעיה של עיסה טמאה. נניח שעכשיו יום טוב ראשון של פסח ויש לי עיסה של בצק שאני רוצה לאפות ממנה מצות, אבל לפני זה אני צריך להפריש כמובן חלל הכהן, אבל קרתה תקלה והעיסה הזו נטמאה. ועכשיו אני בבעיה. למה? כי מצד אחד, אם אני אעשה כרגיל ואני קודם אפריש את העיסה, הרי העיסה הזאת בעצם אין מה לעשות איתה. כהן לא יכול לאכול אותה כי היא טמאה, הוא לא יכול לשרוף אותה כי לא שורפים תרומה וחלה ביום טוב, הוא לא יכול לאפות אותה כי עכשיו יום טוב ואי אפשר לאפות דברים שאי אפשר לאכול אותם, וכאמור הוא לא יכול לאכול אותה כי היא טמאה. בקיצור, לכהן אין מה לעשות איתה בינתיים. אז בינתיים אני אפריש את החלה וישים בצד, ובלילה אני אתן לכהן ויוכל לשרוף אותה. אבל הבעיה היא שעד הלילה עיסה תחמיץ ויש לי חמץ בבית. זו הבעיה אם אני קודם יפריש. מצד שני, אם אני אגיד, אוקיי, אז אני לא אפריש, אלא אני קודם יפה את החלה בשביל שזה לא יחמיץ, ורק אז אני אתן חלה לכהן, גם זה בעיה. למה? כי הרי בוא נניח שיש כניסה די גדולה, ואני עושה ממנה כמה כיכרות, ואחרי זה אחת מהכיכרות אני אתן לכהן בתור חלה, גם זה בעיה, כי הרי הכהן לא יוכל לאכול אותה, כי כאמור היא טמאה. ואז יוצא למפרע שכשאפיתי את החלות האלו, אז על אחת מהם עברתי על חילול יום טוב, כי בעצם אפיתי חלה שאין שום אפשרות לאכול אותה. זו הבעיה אם אני קודם יפה ואז יפריש. אז שוב, מה שאני לא אבחר, אני בבעיה. מצד אחד, אם אני רוצה למנוע את בעיית האפייה ביום טוב, ולכן אני קודם מפריש ושם בצד, ואז אופר רק את השאר, אז יש כאן בעיית חמץ, כי העיסה שהפרשתי תלך ותחמיץ, ומצד שני, אם אני קודם יפה בשביל למנוע את בעיית החמץ, אז יש בעיה אחרת מצד מלאכה ביום טוב. אלה הבעיות משני הצדדים. עוד פעם אחת שנזכור, אם אני קודם מפריש, אז יש לי בעיית חמץ עם מה שהפרשתי, אם אני קודם אופה, יש לי בעיה שאפיתי חלה שאי אפשר לאכול אותה. אלה הבעיות, וראינו שהמחלוקת, מה עושים בפועל? רבי אליעזר ורבי יהושע, יש כאן בן בטרה, נשמור אותו להמשך. רבי אליעזר אומר שאופים לפני הפרשה, כלומר הוא בזה פותר את בעיית החמץ. רבי יהושע אומר שמפרישים לפני האפייה, ובזה הוא פותר את בעיית האפייה ביום טוב. שוב שנזכור, רבי אליעזר קודם אופים, רבי יהושע קודם מפרישים. אגב זה קל מאוד לזכור, לפי האותיות, רבי אליעזר זה באלף, אופים, ורבי יהושע יש כאן שין מאוד בולטת שזה מזכיר את מפרישים. אז שוב, לרבי אליעזר קודם אופים, לרבי יהושע קודם מפרישים. זו המחלוקת, ונשים לב שבעצם יש כאן שתי מחלוקות, כי הרי יש כאן שתי בעיות שאנחנו צריכים להתגבר עליהן. בעיה אחת זה בעיית החמץ, ובעיה שנייה זה בעיית האפייה ביום טוב. אז יוצא שלגבי בעיית החמץ, לרבי יהושע אין בעיה כזאת, לכן הוא אומר קודם תפריש ואין לי בעיה שזה יחמץ. לרבי אליעזר יש בעיה כזאת, לכן הוא לא אומר להפריש. זו מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה לגבי בעיית האפייה ביום טוב, שכאן הדעות מתהפכות. רבי יהושע אומר שיש בעיה כזאת, לכן כאמור קודם מפרישים ורק אחרי זה אופים. לרבי אליעזר אין בעיה כזאת, לכן קודם אופים ורק אחרי זה מפרישים. אלה שתי המחלקות. עוד פעם אחת, עמדה שאני חוזר על עצמי הרבה, אבל זה חשוב להמשך. האם יש בעיית חמץ? לרבי יהושע אין, ולכן קודם מפרישים. לרבי אליעזר יש, ולכן לא מפרישים קודם. האם יש בעיית אפייה ביום טוב? לרבי יהושע יש, ולכן לא אופים, אלא כאמור קודם מפרישים. לרבי אליעזר אין, לכן קודם אופים. אלה שתי המחלוקות. את המחלוקת הראשונה לגבי אם יש כאן בעיית חמץ, כבר הסברנו בדף מבב לגבי טובת הנאה ממון, לא נחזור על זה עוד פעם. היום נדבר על המחלוקת השנייה של בעיית האפייה ביום טוב, של רבי יהושע כאמור, יש כאן בעיה כזאת, ולכן אי אפשר לאפות קודם, אלא קודם להפריש. לרבי לזר, אין בעיה כזאת. ולכן קודם אופים, ואחרי זה מפרישים. ועכשיו נתחיל סוף סוף את הסוגיה שלנו, ונראה את רמי בר חמה, שבא להסביר לנו סביב מה המחלוקת. אומר רמי בר חמה, שהמחלוקת סביב שאלת האפייה, היא בעצם גם כן מחלוקת, האם אומרים הועיל או לא, כמו המחלוקת לגבי אפייה מיום טוב לחול. מה הקשר? אומר רמי בר חמה, למה רבי אליעזר אומר שאין כאן בעיית האפייה? הרי באמת אפיתי כמה כיכרות, שאחת מהן אי אפשר לאכול, כי הרי היא טמאה, ונתתי אותה לכהן בתור חלה, אז באמת אפיתי כאן ביום טוב משהו אסור. איך רבי אליעזר פותר את זה? מסביר רמי בר חמה, כי לרבי אליעזר יש את סברת הועיל. הועיל שמה? אז נסביר שכשאני בא להפריש חלה מכיכרות שכבר עשיתי, יש בעצם שתי שיטות. שיטה אחת זה מה שכל הזמן אמרנו, זה שאני אעשה כמה כיכרות, ואחת מהם אני אתן לכהן. שיטה שנייה זה שאני אעשה כמה כיכרות, ואני לא אקח אחת שלמה לכהן, אלא מכל כיכר וכיכר אני אקח קצת, וביחד אתן את כל החלקים האלו לכהן. עכשיו, אם אני אופה ומפריש בשיטה השנייה, זה ברור שמותר לפי כולם, כי כל הכיכרות שאפיתי הם אכילים, רק חלק קטן מכל כיכר לא אכיל. בשיטה הראשונה, לעומת זאת, כאן הבעיה, כי יש כיכר שלמה שהיא לא אכילה, כי היא כולה חלת מאה, ובכל זאת מחדש רבי אליעזר שמותר לאפות ולעשות את זה. למה? כי הועיל שיכולתי עקרונית לאפות ולעשות בשיטה השנייה, אז ממילא מותר לי גם לאפות ובפועל לעשות אחרי זה בשיטה הראשונה. זו הספרה של רמי בר חמה ברבי אליעזר, לכן מותר, ואילו לרבי יהושע אין את סברת הועיל ולכן אסור. זה הספר של רמי בר חמה, האם יש את הועיל או לא, וכאמור, הוא לא אומר את זה רק כאן מקומית במחלוקת שלנו, אלא הוא אומר שזה בעצם קשור למחלוקת הקודמת לגבי הועיל, שהזכרנו אותה בתחילת ההקדמה, לגבי מי שאופה מיום טוב לחול, ששם ראינו מחלוקת המוראים שלרבה הוא לא לוקה, כי הועיל שיכולים לבוא אורחים, יוצא שמה שהוא הכין זה לא ממש רק לצורך חול, ולא רב חיסטה, לא אומר הועיל. ממילא אומר רמי בר חמה, רב לעזר שאומר אצלנו הועיל לגבי הפרשת חלה, אז גם שם לגבי אפייה מיום טוב לחול, הוא יסבור כמו רבה שאומרים הועיל ולא לוקה. אוקיי, ורבי יהושע שאצלנו לגבי חלה לא אומר הועיל, אז גם כן שם לגבי מיום טוב לחול הוא יסכים לרב חיסטה שלוקה, כי לא אומרים הועיל שיבואו אורחים. עד כאן הטענה של רמי בר חמה, ועכשיו נראה לזה שתי דחיות. דחייה ראשונה זה דחייה שמקבלת אולי את הסברה של רמי בר חמה, אבל דוחה את הקשר שהוא עושה בין המחלוקת כאן למחלוקת הקודמת של אפייה מיום טוב לחול. למה? אז כאן יש לנו שני מוראים, כל אחד תוקף צד אחר. רב פאפה תוקף את הצד של רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שכאן אומרים הועיל, אבל אומר רב פאפה, אולי שם לגבי אפייה מיום טוב לחול, הוא לא יאמר הועיל. למה? מה ההבדל? כי כאן בכיכרות זה לא תלוי במישהו חיצוני אליי, זה תלוי בי. אני יכול לבחור באיזה שיטת הפרשה לעשות, ובאמת כשאפיתי, אולי אפילו עוד לא החלטתי באיזה שיטה אני אעשה, אז כאן באמת אומרים הועיל שאני יכול לבחור, אז אני חושב אפייה לצורך אכילה. לעומת זאת שם, האם יבואו אורחים, זה לא תלוי בי. כשאני אפיתי, לא היה לי מושג אם יבואו אורחים. במקרה כזה, אולי גם רבי אליעזר לא יאמר הועיל, וממילא הועיל כה. זה מצד אחד. מצד שני, לגבי רבי יהושע, אומר רב שיש הסברה הפוכה, שדווקא אורחים יש יותר סיכוי שיגיעו מאשר שהוא יפריש כמו השיטה הראשונה. כי אף אחד כמעט לא מפריש ככה, אבל אורחים לפעמים באמת פתאום באים, ולכן אולי דווקא אצלנו רבי יהושע אומר שלא אומרים הועיל, אבל אולי לגבי אפייה מיום טוב לחול, אולי שם לא לוקה, כי שם אומרים הועיל. אז זו הייתה התחייה הראשונה, שבעצם זה שתי תחיות, גם מצד רבי לזר וגם מצד רבי יהושע, שאולי צריך לחלק בין הועיל אצלנו לגבי העיסה הטמאה, לבין הועיל שדיברנו עליו בדף מבב לגבי אפייה מיום טוב לחול. התחייה השנייה של רמי בר חמה, ששוב רק נזכיר בסוגריים, מה שרמי בר חמה אמר זה שמחלוקת אצלנו לגבי האם קודם אופים את העיסה הטמאה או קודם מפרישים, זה בעצם מחלוקת לגבי הועיל, שלרבי אליעזר יש כאן הועיל ולרבי יהושע אין. התחייה השנייה של זה מתחילה בערך באמצע עמוד א', והפעם זה לא לגבי האם זה קשור למחלוקת הקודמת לגבי הועיל, אלא הפעם זה תחייה לעצם הסברה כאן, וזה מובא כאן אחרי סיפור נחמד שבו רבי ירמיה מאוד התרגש לשמוע את ההסבר של רמי בר חמה, כי כבר שנים הוא רוצה להבין את המחלוקת הזאת, אבל רבי זרע מנסה לצנן אותה התלהבות, והוא אומר, לא יכול להיות שלרבי אליעזר יש את סברת הועיל, ובעצם משמע מרבי זרע שהוא טוען שלרבי אליעזר אין סברה בכלל. למה? כי יש ברייתא ששם רבי יהושע טוען בפני רבי אליעזר שאי אפשר לאפות כי זה חילול יום טוב, כי כאמור חלה אחת תלך לאבדון, ובברייתא שם רבי אליעזר פשוט שותק, ועל זה אומר רבי זרע, אם יש לו את סברת הועיל, למה הוא שותק? שיגיד, אני לא חושב שזה חילול, כי יש את סברת הועיל. למה הוא שותק? אלא כנראה שאין לו סברת הועיל, או בעצם אין לו סברה בכלל. זו התחייה דחייה של רבי זירא, אבל עונה רבי ירמיה, זה לא דחייה. כי יש ברייתא נוספת, או באותה ברייתא, ששם יש בדיוק דו שיח הפוך, שרבי אליעזר טוען לרבי יהושע, שאם קודם נפריש, זה יבוא לידי חמץ. וגם שם רבי יהושע שתק. והרי לגבי השתיקה של רבי יהושע, אנחנו יודעים שזה לא אומר שאין לו סברה. הרי את הסברה שלו אמר במפורש במשנה שלנו, שלדעתו אין כאן בעיית חמץ, כי זה לא שייך לאף אחד. וממילא, כמו שהשתיקה של רבי יהושע לא אומר שאין לו מה לענות, גם השתיקה של רבי אליעזר לא אומרת שאין לו מה לענות, אלא יש לו את סברת הועיל. אז עד כאן שתי התחיות לרמי בר חמה. התחייה הראשונה כאמור היא לא תחייה לעצם הסברה, אלא רק תחייה לקישור שהוא עשה לזה למחלוקת מיום טוב לכל. התחייה השנייה כן הייתה תחייה מקיפה יותר, אבל דחינו אותה. ובזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', ולפני שנסיים את החלק הזה, רק נראה כמי ההלכה. אומרת הגמרא, תניא, רבי אומר שהלכה כרבי אליעזר, שקודם מופיעים, רבי יצחק אומר שהלכה כבן בתירא. מי זה בן בתירא? אז הזכרנו אותו כמובן כשראינו את המשנה, עכשיו רק נזכיר אותו בקצרה, וזה שבן בתירא חושש לשתי הבעיות שהזכרנו. כלומר, הוא גם חושש לבעיית האפייה ביום טוב, ולכן אי אפשר לאפות קודם, אבל הוא גם חושש לבעיית החמץ, לכן לכאורה גם אי אפשר להפריש קודם. אז מה עושים? אומר בן בתירא, מפרישים קודם, ואז שמים את זה במים קרים כל החג, וזה שומר על זה שזה לא יחמיץ, ואחרי החג אפשר לתת לכהן, והוא מיד ישרוף, וזה לא יחמיץ. זה בן בתירא, ורבי יצחק פוסק להלכה כמותו, ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א', וממש באמצע ברייתא אנחנו נעצרים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני, כאמור, מתחיל ממש באמצע הברייתא שהרגע היינו בה, וזה לגבי איך אפשר למנוע מעיסה להחמיץ. כלומר, אנחנו יודעים שסתם ככה אם נשאיר בצק 18 דקות, זה יחמיץ. אבל הברייתא מביאה שתי שיטות למנוע את זה. שיטה אחת היא בעצם הרגע הזכירה, וזה שיטת בן בתירא, לשים את החמץ במים קרים, זה מונע חימוץ. שיטה שנייה אומרת הברייתא, זה פשוט ללוש את העיסה בלי הפסקה. כל עוד לא עוזבים את העיסה, אלא כל הזמן לשים אותה, גם אם עובר המון זמן, היא לא תחמיץ. אלה שתי השיטות, ועכשיו נראה דיון לגבי זה בשני סעיפים. בסעיף הראשון, לגבי השיטה השנייה שעכשיו הזכרנו, פשוט ללוש את הבצק כל הזמן, אומרת הברייתא שהשיטה הזאת מועילה בעיסה שהיא לא גדולה מדי. למה? כי אם היא גדולה מדי, אתה לא יכול ללוש כל הזמן את כל העיסה בבת אחת. יש לך רק שתי ידיים לא גדולות כל כך, ואז יוצא שחלק מהעיסה לא באמת כל הזמן תקבל פעולת לישה, ולכן זה כן יחמיץ. אז עכשיו הברייתא דנה, מה הגודל המקסימלי שבו שיטת הלישה באמת מונעת חמץ? ולגבי זה, אנחנו נראה ארבע דעות שונות, שתי דעות בברייתא ועוד שתי דעות באמוראים. דעה ראשונה זה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, שיש סתירה בין שתי ברייתות מה הוא אמר. הברייתא שבה אנחנו נמצאים אומרת, שאומר שבחיטים אפשר עד שני קבים של חיטים, כל קב זה גודל של 24 ביצים, בסעורים אפשר יותר, כי סעורים לוקח להם יותר זמן להחמיץ, אפשר גם עד שלושה קבים. בכל מקרה, זה עיסה מאוד גדולה, זה לא איזה משהו ביתי קטן, זה בברייתא שלנו. בברייתא אחרת הוא מקל בכל אחד מהם בקו נוסף. כלומר, בחיטים לא שני קבים אלא שלושה, ובסעורים לא שלושה קבים אלא ארבעה. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, אין סתירה בין הברייתות, פשוט בברייתא שלנו הוא דיבר על חיטים וסעורים טובים, שהם ממהרים יותר להחמיץ, בברייתא השנייה הוא דיבר על חיטים וסעורים גרועים יותר, שלהם לוקח יותר זמן, לכן שם זה לא שניים ושלושה קבים, אלא שלושה וארבעה. עד כאן דעת רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, ממש בסוגריים הגמרא מביאה את רב פאפה ששם לב למשהו מעניין כאן, וזה שבחיטים בגרועות זה שלוש, בטובות זה שניים, כלומר הטובות הם שני שליש מהגרועות, לעומת זאת בסעורים הגרועות בארבע, הטובות בשלוש, כלומר הטובות הם שלושת רבעי מהגרועות, כלומר זה אומר שבסעורים המעבר בין טוב לגרוע הוא לא כזה דרמטי כמו בחיטים, בכל אופן עד כאן רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה. דעה שנייה בברייתא הראשונה זה רבי נתן, שהוא כמו רבי ישמעאל רק הפוך, כלומר במקום חיטים שניים סעורים שלושה, הוא אומר סעורים שניים חיטים שלושה. עד כאן הדעות בברייתא, שהן יחסית מאוד מקלות, מאפשרות לנו לעשות עיסה מאוד גדולה של שניים, שלושה, ארבעה קבים. עכשיו לאמוראים, שם גם יש לנו שתי דעות, אבל הם הרבה יותר מחמירים. רב אומר שאפשר עד קו מלוגנה, שאומרת הגמרא שזה בעצם קו ורבע, שזה כמובן הרבה יותר קטן משני קבים או שלושה או ארבעה. אגב, בסוגריים אומר רב, זה גם השיעור למצוות חלה. ודעה שנייה באמוראים זה רב יוסף, שהוא אומר, גם אם השיעור הוא באמת כמו רב או השיעורים יותר גדולים, הנשים שלנו מקפידות עוד יותר, והן לא עושות יותר מקפיזה, שזה שלושת רבי קו, זה הכל, זה רב יוסף. עכשיו מקשה עליו הבאי, יפה מאוד שהן מחמירות, אבל זה חומרה שמביאה לכולה, כי ברגע שהן מקפידות לעשות עיסות שהן פחות מקו הרבע, אז הן לא מתחייבות בחלה, ואז יוצא שהכהנים מפסידים. עונה לו רב יוסף, אל תדאג, הן לא מפסידות את הכהנים, אחרי שהן לשות ועופות, הן שמות את הכל בסל אחד, ואז הסל מצרף את כל הכיכרות הקטנות, כאילו לכיכר אחת גדולה, שזה כבר כן מתחייב בחלה, ומזה הן מפרישות. אז עד כאן ארבע השיטות, לגודל המקסימלי של העיסה, שבו אנחנו אומרים שאם היא לשה בלי הפסקה, אז העיסה לא תחמיץ, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, לגמרי בדרך אגב, לא קשור לחמץ, כיוון שהרגע רב יוסף הזכיר את האפשרות לשים את כל הכיכרות בסל וזה יצרף אותם וחייב אותם בחלה, אז בואו נראה כבר את הדעות לגבי זה. אנחנו נמצאים בשורה השביעית בעמוד ב', ולגבי זה נראה משנה וברייתא. המשנה היא בחלה פרק ב' משנה ד', יש לנו תנא קמא ורבי אליעזר. תנא קמא אומר שאם אנחנו רוצים לצרף כמה חתיכות לחלה, זה רק אם עוד לפני האפייה, כששמים אותם בתנור, הן נוגעות אחת בשנייה, כך שאם אני אוציא אחת מהעיסות האלו, זה ינשוך בעיסה לידה, כלומר זה ייקח ממנה איזה חלק, רק אז הן מצטרפות לחלה, זה תנא קמא. רבי אליעזר אומר שבשביל לצרף את החתיכות, צריך לשים אותם בסל אחד. ועל רבי אליעזר נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה מחלוקת המוראים, האם רבי אליעזר בעצם בא להוסיף דרישה או להחליף את הדרישה? רבי יהושע בן לוי אומר שהוא בא להוסיף עוד דרישה, כלומר לא מספיק שהחתיכות נושכות, אלא צריך גם אחרי האפייה לשים אותם בסל. רבי חנינא אומר לא, הוא בא להקל על הדרישה, כלומר אומר לא צריך נושכות, אלא מספיק אחרי האפייה לשים אותם בסל, וזה מצרף. ואגב, רב יוסף שראינו מקודם, שאמר שאנשים אצלו היו שמים אחרי זה הכל בסל אחד, הוא כנראה כמו רבי חנינא שמספיק לשים בסל. זה דיון אחד על רבי אליעזר. דיון שני שואל רבי ירמיה, כשהוא אומר לשים בסל, האם זה צריך להיות דווקא סל עם דופן, או מספיק לשים במגש אחד שאין לו דפנות? כמו שבמאפיות של ימינו עושים תחלות, שמים אותם על איזושהי רשת שטוחה בלי דפנות, האם גם זה מצרף? והגמרה בזה נשארת בטייקו. עד כאן לגבי המשנה. שוב, תנא קמא אומר שמצטרפות רק אם הן נושכות. רבי אליעזר אומר צריך סל, וראינו שתי אפשרויות, האם הוא בא להוסיף דרישה או להפחית. המקור השני זה ברייתא, שבה יש שלוש דעות. מתוכם שתי דעות אנחנו כבר מכירים. רבי אליעזר אומר שהסל מצרף. רשב"ג אומר, כמו תנא קמא במשנה, שצריך שינשכו ולא שמים בסל. דעה שלישית שזה עוד לא פגשנו, זה רבי יהושע, שלפי רש"י הוא עקרונית כמו רבי אליעזר, שהסל מצרף, אלא שהוא מוסיף שלא רק סל מצרף, אלא אפילו ששמים בתנור ביחד, גם זה מצרף אותם ומתחייבות בחלה. כל זה היה סעיף שני, שכאמור הובא ממש בדרך אגב לגבי איך מצרפים כיכרות קטנות לחלה, ועכשיו בסעיף השלישי נחזור חזרה לנושא שלנו של מניעת חמץ. הסעיף השלישי, שימו לב, הוא במשנה הראשונה בעמוד ב'. כלומר, למרות שיש כאן משנה חדשה, זה בעצם ממשיך את הנושא שלנו של מניעת חמץ, וכאן אנחנו נפגוש את שתי השיטות שלמדנו למניעת חמץ, גם קירור במים וגם לישה בלי הפסקה. מה כתוב שם במשנה? המשנה מספרת על שלוש נשים שרוצות לאפות מצות, ונקדים שכשאופים מצות יש בזה שלושה שלבים. שלב ראשון, מכינים את הבצק ולשים אותו. שלב שני, עורכים את הבצק, כלומר משטחים אותו עם הארוך. שלב שלישי, שמים בתנור. אלה השלבים, ומשמע שכל השלבים לוקחים בערך את אותו הזמן. עכשיו, יש כאן שלוש נשים, ויש להם תנור אחד קטן. כלומר, שכל פעם אפשר לשים בתנור רק עיסה אחת של אחת מהנשים. אז איך הם עושים את זה? אז רבן גמליאל אומר, מה הבעיה? אם יתחילו כולם ללוש ביחד, כל אחת עם העיסה שלה, אחרי זה כולם יערכו ביחד, כל אחת את העיסה שלה, ואחרי זה, כשהגיע הזמן להכניס את התנור, הם יעשו תורות. הראשונה תכניס, אחרי שהיא תוציא השנייה תכניס, ואחרי זה השלישית. עכשיו תשאלו, רגע, אבל בזמן שהראשונה מכניסה, האחרות סתם יושבות ומחכות, אולי בינתיים העיסה שלהם תחמיץ? אומר רבן גמליאל, אני לא חושש לזה, זה לא כזה הרבה זמן שזה יספיק להחמיץ, זה רבן גמליאל, הוא לא חושש. לעומת זאת, חכמים כן חוששים, ולכן הם אומרים שאנחנו צריכים לדאוג לזה, שלא יהיה שום שלב שיש בצק שמחכה מחוץ לתנור לתור שלו. לכן, איך עושים את זה? המשנה מסבירה, ובברייתא בתחילת הגמרא זה מוסבר עוד יותר עריכות, וזה שתדמיינו שיש כאן שלוש תחנות. תחנה ראשונה זה תחנת לישה, תחנה שנייה זה תחנת עריכה, ותחנה שלישית זה התנור. וכל אישה, בכל שלב, נמצאת רק באחת מהתחנות. וזה אומר שהאישה הראשונה מתחילה בתחנת הלישה, כששאר אנשים עוד לא עושות כלום. אחרי זה כשהראשונה עוברת לתחנה השנייה של העריכה, אז האישה השנייה מתחילה את התחנה הראשונה של הלישה. אחרי זה הראשונה עוברת לתחנת התנור, אז השנייה עוברת לתחנת העריכה, והשלישית מתחילה סוף סוף את תחנת הלישה, ואז חוזר חליל. כלומר, הראשונה סיימה עם התנור וחוזרת לתחנת הלישה, השנייה סיימה עם העריכה ומכניסה לתנור, והשלישית סיימה עם הלישה ועוברת לעריכה, וכך שוב ושוב, וכך אין שום שלב שבו יש עיסה שמחכה סתם מחוץ לתנור, כי מיד אחרי העריכה היא עוברת לתחנה הבאה של התנור. אז אלה הדעות, שוב, רבן גמליאל אומר, אין בעיה שיחכו בתור לתנור, חכמים אומרים יש בעיה, ולכן עושים את זה כמו שתיארנו. זו המחלוקת במשנה ובברייתא, וגם במשנה וגם בברייתא, אחרי זה מביאים את רבי עקיבא, כשבמשנה פחות ברור למה רבי עקיבא התייחס, בברייתא זה יותר ברור, וזה שרבי עקיבא בא לטעון כנגד רבן גמליאל. הוא אומר לו, איך אתה אומר שאין בעיה לחכות בתור מחוץ לתנור? נכון שעקרונית אולי לא עובר כאן הזמן שבו זה אמור להחמיץ, אבל אי אפשר לקבוע את זה ככלל גורף. הרי זה תלוי בנשים, כמה הם חרוצות בלישה, כמה התנור חם, כמה עצים יבשים. איך אתה לוקח סיכון כזה? ועל זה עונה לרבן גמליאל, מה הבעיה? הם יכולים לחכות, ויסתכלו על הבצק, ואם הם רואים שהבצק מתחיל לתפוח, פשוט ישימו על זה מים קרים, שכמו שאמרנו מקודם, זה מונע החמצה. עד כאן הסעיף השלישי. ראינו בסעיף הזה יישום של שני הדברים שראינו, גם שכל עוד מתעסקים עם הבצק, לשים אותו, עורכים אותו, אין שום חשש. כל החשש זה רק שהבצק יושב שם ומחכה, ודבר שני, ראינו גם את השימוש במים קרים, שלפי רבן גמליאל, מקסימום זה יתחיל לתפוח, נשים על זה מים קרים. זה היה הסעיף השלישי, בחלק השני של השיעור. בחלק הזה דיברנו על אפשרות למנוע החמצה, גם על ידי מים קרים וגם על ידי לישה רצופה. ועכשיו, במשנה השנייה בעמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, שזה בעצם המשך ישיר למה שהרגע ראינו. הרגע ראינו שרבן גמליאל אומר, אל תדאג, אפשר לראות מתי חמץ הולך להחמיץ. עכשיו, אני יודע, כל הדבר הזה מאוד זר לאוזניים שלנו, כי אנחנו רגילים שברגע שעוברים 18 דקות, גמרנו, זה חמץ, לא משנה כמה נגעו בזה וכמה שמו את זה במים קרים, ולא משנה איך זה נראה, זה פשוט חמץ. אבל האמת היא, חמץ זה לא איזה מעמד רוחני. חמץ זה משהו פיזי, אפשר למנוע אותו באמצעים פיזיים, כמו שראינו, ואפשר גם לראות אם הוא מחמיץ, ועל זה נדבר עכשיו. עכשיו, ההחמצה זה לא איזה משהו פתאומי, אלא זה סוג של תהליך, ויש בתהליך הזה כמה שלבים. שלב ראשון זה שהוא רק מתחיל לתפוח, כמו שראינו מקודם ברבן גמליאל, זה עוד לא נחשב חמץ, אפשר לשים על זה מים קרים, והכל יהיה בסדר. שלב הבא זה שהוא כבר התחיל להחמיץ, אבל לא ממש, זה שלב שמהתורה הוא פטור, אבל אסור מדרבנן. לשלב הזה המשנה קוראת סיעור, שימו לב, זה לא סעור, אלא סיעור. שלב הבא, שזה כבר ממש חמץ וחייבים עליו קראת, לזה המשנה קוראת סידוק. כלומר, שיש כבר סדקים, זה כבר חמץ מדאורייתא. אז שוב, יש שלב שזה מותר, יש שלב שזה אסור מדרבנן, סיעור, ויש שלב שזה כבר אסור מדאורייתא, סידוק. עכשיו, מתי עוברים משלב לשלב? אז כשהבצק מתחיל באמת להחמיץ, אז יש בו סדקים שהולכים ומתרבים, והמעבר משלב לשלב תלוי בכמות הסדקים. ובזה יש שתי דעות, רב יהודה וחכמים. רב יהודה מקל יחסית ואומר שאם יש סדקים שנראים כמו קרני חגבים, זה השלב שזה עדיין אסור רק מדרבנן ופטור מהתורה, רק אם זה מגיע לרמה שהסדקים נתערבו זה בזה, אז זה כבר אסור מהתורה, זה רב יהודה. חכמים לעומת זאת אומרים שכבר מקרני חגבים ובטח בנתערבו סדקים זה בזה, זה כבר אסור מהתורה, מה שאסור רק מדרבנן זה אם זה עוד לא התחיל בכלל לעשות סדקים, אלא רק יחשיף פניו, זה השלב שמהתורה מותר ואסור רק מדרבנן. זה חכמים, זה מאוד פשוט, אבל עשינו טבלה של זה באתר, מי שרוצה, ורבה בגמרא מסביר את דעת חכמים, למה גם קרני חגבים אסור, הרי זה באמת רק קצת סדקים, אומר רבה, נכון, על פני השטח זה נראה קצת, אבל מתחת לכל סדק הזה, בפנים, בעומק הלחם, יש עוד הרבה סדקים, ולכן כבר בשלב הזה, אנחנו מניחים שזה כבר מלא סדקים, וזה אסור מהתורה. עד כאן לגבי מתי חמץ נחשב שהוא החמיץ מדרבנן ומתי מהתורה, ובזה בעזרת השם הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון המשכנו את סוגיית הועיל, וראינו שרמי בר חמה מסביר את המחלוקת במשנה על ידי הועיל. נזכיר מה המחלוקת, אדם רוצה לאפות ביום טוב של פסח עיסה שנטמעה, ויש לו בעיה. אם הוא יפריש חלה לפני האפייה, אז החלה אסורה כי היא טמעה, וגם אסור לשרוף אותה, ויוצא שהיא תחמיץ, אז יש כאן בעיית חמץ. מצד שני, אם הוא יעשה אפייה לפני הפרשה, אז יש בעיה שאחרי זה הוא נותן חלה לכהן, והחלה הזאת הרי טמעה ואסורה באכילה, יוצא שהוא אפה ביום טוב משהו אסור. אז שוב, אם הוא יפריש לפני האפייה, יש בעיית חמץ, אם הוא יאפה לפני הפרשה, יש בעיית מנחה ביום טוב, מה עושים? אז ראינו מחלוקת במשנה, ואני מזכיר את השיטה שלנו לזכור, רבי אליעזר באלף אומר שהוא קודם אופה באלף ואז מפריש, רבי יהושע עם שין אומר שהוא קודם מפריש ואז אופה. ואמרנו שבעצם יש בזה שתי מחלוקות נפרדות, א', האם יש כאן בעיית חמץ? של רבי יהושע אין בעיה כזאת, לכן הוא קודם מפריש, ולרבי אליעזר יש בעיה, לכן הוא לא מפריש קודם. את המחלוקת הזאת הסברנו כבר בדף מ"ו, לגבי האם טובת הנאה נחשב ממון. מחלוקת שנייה זה האם יש כאן בעיית אפייה ביום טוב. שלרבי יהושע יש, לכן הוא לא אופה קודם, אלא קודם מפריש. לרבי אליעזר אין, לכן הוא קודם אופה. והיום בא רמי בר חמה ומסביר את המחלוקת הזאת לגבי אפייה. הוא אומר, זה בעצם מחלוקת, האם אומרים הועיל. כלומר, אמנם בפועל הוא מפריש חלה אחת שלמה לכהן בתור חלה, ויוצא שהוא אפה חלה שאי אפשר לאכול אותה, אבל הועיל שהוא היה יכול להפריש את זה אחרת, חתיכה קטנה מכל לחם, אז האפייה מותרת. כלומר, אומרים הועיל, ואילו רבי יהושע לא אומר הועיל. זה הסבר של רמי בר חמה, והוא קישר את זה למחלוקת שראינו בדף מ"ו לגבי אפייה מיום טוב לחול, האם לוקים, שגם שם לרבי אליעזר יהיה צברת הועיל, ששם זה הועיל שאולי יבואו אורחים, אז יוצא שהוא עפה בעצם ליום טוב, אז הוא לא לוקה. ואילו רבי יהושע שכאן לא אומר הועיל, גם שם לא יאמר הועיל, ולכן הוא לוקה. זה רמי בר חמה, ולזה ראינו שתי דחיות. דחייה אחת קיבלה את ההסבר של רמי בר חמה, אבל לא קיבלה את הקישור שהוא עושה למחלוקת שם בהועיל, כי אולי רבי אליעזר שכאן אומר הועיל, שם לא יאמר, ואולי רבי יהושע שכאן לא אומר, אולי שם יאמר, זו דחייה אחת. דחייה שנייה זה רבי זרע מברייתא, ששם כשרבי יהושע אמר לו שזה חילול יום טוב, רבי אליעזר לא ענה לו, אז לכאורה אין לו סברה, לא סברת הועיל ולא שום סברה אחרת. ועל זה עונה רבי ירמיה, שתיקה, לאו כהודעה, יש לו סברה, הוא פשוט לא אמר אותה, כמו שגם רבי יהושע שתק לטענה של רבי אליעזר. עד כאן עיקר החלק הראשון. לסיום ראינו כמי הלכה, רבי אמר כרבי אליעזר, רבי יצחק אמר כבן בתירא, שהוא חושש לשני הדברים, גם לחמץ וגם להפייה, ולכן הוא אומר, קודם מפרישים, ואז שמים במים קרים בשביל שזה לא יחמיץ. זה היה החלק הראשון. בחלק השני המשכנו את מה שהרגע אמרנו, וזה שיש שתי שיטות למנוע החמצה, א' לשים במים קרים, ב' ללוש בלי הפסקה, ולזה ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון, לגבי זה שללוש בלי הפסקה עוזר, זה רק עד גודל מסוים של עיסה. אם זה גדול מדי, אז כבר אתה לא יכול להגיע לכל העיסה בצורה טובה, ואז כבר חוששים. מה זה גדול מדי? ראינו ארבע דעות. רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אמר, לגבי חיטים ושעורים טובות, אז בחיטים מקסימום שני קבים, בשעורים מקסימום שלושה. לגבי גרועות, בחיטים מקסימום שלושה, בשעורים מקסימום ארבעה. רבי נתן גם אומר שניים ושלושה, רק הופך את השיטה, שבסעורים שניים, בחיטים שלושה, זה בתנאים, באמוראים, רב מחמיר הרבה יותר, ואומר עד קו מלוגנה, שזה קו הרבע, ורב יוסף אומר שאנשים אצלם החמירו עוד יותר, ועשו רק עד שלושת רבע קו. עכשיו, לזה שאל הבאי, בזה הם עושות חתיכות שקטנות מהחיוב של חלה, אז הם מפסידות את הכהנים מחלה, אמר לו רב יוסף, אל תדאג, הם שמים את זה אחרי זה בסל, שזה מצרף, זה היה הסעיף הראשון. בסוגריים ראינו סעיף שני כאן לגבי מה שהרגע אמרנו על צירוף של כיכרות לחם לחלה, שראינו שתי דעות, תנקם אומר שמצטרפים רק עם העיסות נושכות אחת בשנייה, רבי אליעזר אומר שהסל מצרף, ראינו שתי דעות באמוראים האם הוא בא להוסיף דרישה או להחליף את הדרישה, וראינו דעה נוספת בתנאים רבי יהושע שגם התנור מצרף, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד יישום של העניין הזה שכשלשים זה לא מחמיץ ושמים יכולים למנוע החמצה, וזה לגבי שלוש נשים שאופות ויש להם רק תנור אחת ואי אפשר להכניס את כל היסוד בבת אחת. רבן גמליאל אומר אין בעיה, הם ילושו, הם יערכו ואחרי זה יעשו תורות מי מכניסה לתנור. לעומת את חכמים חוששים כי בינתיים הבצק מחכה מחוץ לתנור, לכן עושים את זה בצורה של תחנות, כך שאף אחת לא מחכה לתור שלה בתנור אלא ישר עוברת מהעריכה אל התנור. ורבי עקיבא טוען רבן גמליאל, איך אתה לא חושש גם אם לא עובר הרבה זמן, הרי זה תלוי בנשים, כמה הם זריזות וכמה התנור חם והעצים יבשים, איך אתה לוקח סיכון? עולה לו רבן גמליאל, זה לא סיכון, מקסימום יסתכלו על הבצק, יראו שהוא מתחיל לתפוח, ישימו על זה מים קרים וזה ימנע את החימוץ. אז הנה, כמו שאמרנו, כשלשים לא חוששים להחמצה, וגם כשלא לשים אפשר לשים מים קרים. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי, לגבי מה שהרגע אמרנו שאפשר להסתכל על הבצק ולראות אם הוא מתחיל להחמיץ, אמרנו שיש כמה שלבים בהחמצה. כאמור, אם הוא רק מתחיל לתפוח, זה עוד לא חמץ. גם אם הוא מתחיל להחשיף פניו, גם זה עוד לא חמץ. מתי זה כן חמץ? אז דיברנו על שתי רמות של חמץ, דרבנן ודאורייטה. דרבנן זה סיעור ודאורייטה זה סידוק. רבי יהודה אומר שדרבנן זה מקרני חגבים, ודאורייתא זה מנתערבו סדקים זה בזה. חכמים מחמירים יותר, ואומרים שגם קרני חגבים, ובטח שנתערבו סדקים, זה דאורייתא, ודרבנן זה רק אם זה עוד לא התחיל לסדוק בכלל, אלא רק יחשיף פניו. ורב מסביר למה הם כל כך מחמירים, כי גם כשכלפי חוץ זה נראה רק קרני חגבים, באמת מתחת לפני השטח יש הרבה יותר סדקים, לכן זה חמץ מדאורייתא. כל טוב.